בסדר, אפשר להתחיל? אז ככה, אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה של החטאים שגרמו לחורבן בית, וחטא מרכזי שם בתוך כל הנושא זה הגאווה. אז נתחיל בהקדמה על הגאווה, בסדר? יש לכם את הציון. טוב, אז אני מתחיל לקרוא משם, בסדר? יסוד חטא של בנות ציון ומידת הגאווה הבזויה שחסתה בהן באופן רחב וחריף מאוד. מה? הגאווה מסמאת את העיניים מלראות את החסרונות האישיות העצמית ופגמיה ומונעת כל אפשרות של תיקון והתעלות. תחת זאת שמה כל עמלה ומאמצה הפרקוס חיצוני בטיפוח חיצוניות החיים בתקלה. אנחנו לא נכנסים למשל לחטא בני ציון, בסדר? אנחנו נגיע לזה. אני רוצה לעסוק עכשיו רק בגאווה, בפירוק של הפרטים שמרכיבים את הגאווה. מתוך זה ניכנס אחרי זה לסוגיה עצה.
תכנסו
על מה דיברנו? לא, מה דיברנו עד עכשיו זה לא קשור. דיברנו על תשובה, אני חושב, פעם קודם. לא, לא, בלי קשר. זה חדש. בסדר? חדש. חדש, כן. טוב. אז כדי להתבונן במידת הגאווה, אז אנחנו רוצים יותר להכיר את הפרטים שלה, ממה היא מורכבת. כל דבר שאתה רוצה להבין אותו יותר טוב, המוח שלנו עובד בצורה כזאת שהוא מפרק לפרטים, וכל פרט אתה מנסה להבין אותו טוב, ואז מנסה לכלול את זה. בסדר? אז גם כאן, את המידה הזאת, יש גם, אנחנו גם ננסה, כמו שיש את החומר, יש כל מיני יסודות בכימיה, נכון? כל חומר מורכב, כל מיני חלקים שפרקו אותו, שמרכיבים אותו, אותו דבר גם ננסה בנפש. במידת הגאווה ניגע בפרטים שמרכיבים אותה, וככה ננסות יותר להבין אותה. טוב, בכל המידות זה מקור ממוסר אביך. מסר אביך הרב במידות הראיה שם, שם הרב מדבר על מידת הגאווה, שם זה מה שהוא אומר. בכל המידות קשה לחקור לדעת עיקר שורשן, איך להיזהר מייסוריהם וללכת בהם בדרך ישרה, אם אנחנו רוצים להבין אותם בשורש להם. צריך להבין חומר המידה, מהותה וצורותה. כן, אם אתה רוצה להתמודד עם כעס, אז אתה לא... אז זה טוב להילחם, כל פעם שמגיע לו כעס, אז הוא נלחם בזה, זה חשוב מאוד מצוין. אבל אם אתה צריך להבין יותר לעומק, מה? מה? כן, אני אתן דוגמה. אם אתה רוצה, רגע, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אם אתה רוצה למשל להתמודד עם כעס, אז אם אתה רק תילחם חזיתית, זה טוב. אבל אם אתה רוצה יותר להתמודד יותר לעומק, אז אתה צריך להבין מהי המחשבה של האדם. יש לו איזו מחשבה מסוימת שגורמת לו בסוף לכעוס, נכון? צריך להתמודד גם עם המחשבה הזאת. לשנות אותה, להבין אותה יותר לעומק. ומתוך כך לשנות גם את התכונה, ובסוף גם את המעשה, נכון? אם אני רק אתפוס את המעשה בסוף, אז... נגעתי בנקודה מאוד מאוד מסוימת, אבל לא טיפלתי שורשית בכל העסק הזה. אותו דבר גם, אז ככה בכל מידה. אם אנחנו צריכים להכיר את העיקר שורשה, את החומר שלה, את המהות שלה, יסודן שכל המידות נעוץ בשורש פנימי ועמוק, בדעות הרעיוניות, שלפי הבנתן ותפיסתן, כן הן דרכי חייו של האדם וכל התנהלותו. יש לו איזו מחשבה שבגללה עכשיו, הביא את עצמו לכעס, בסדר? למשל, הוא מצפה שכשהוא מגיע הביתה, אז הדברים צריכים להיות כאלה וכאלה. ואז אם הם לא כאלה, אז הוא כעס, נכון? אז יש לו איזו מחשבה. בסדר? אבל יותר מזה, יש לו איזו מחשבה, לא רק נקודתית, אולי יש לו מחשבה שהעולם קצת צריך להתנהל סביבו. סביב הרצונות שלו, השאיפות שלו, אז פתאום זה לא יסתדר לו, אז זה פתאום מכיס אותו, נכון? אבל מי אמר שזה המחשבה שצריכה להיות? אולי המחשבה צריכה להיות יותר אמונית, אתה עושה את שלך, אבל בסוף המרכיבים בעולם משתנים, העולם, הקדוש ברוך הוא שמסדר את העולם לא דווקא תמיד לפי הצורה שאני מזמין אותה. אז לכן צריך לגוע גם בתפיסת עולם, לשנות את תפיסת עולם של האדם כדי לברור, כדי לשרש את השורשים שלה שהצמיחו בסוף את הכעס. נכון? אתם כעס, אתם לוקח כדוגמה, אבל זה בכל מידה ככה. מידה רעה היא בהכרח תוצאה של דעה מקולקלת ומשובשת. בסוף המידה יש פה איזו דעה מקולקלת שאיתה צריך להתמודד, אז המידה, אז המעשה. עבודה מוסרית, אמיתית ויסודית חודרת להבנת מהותה של כל מידה ומידה. מרכיבי בניינה, אופן קנייתה בנפש וגורמי מפסידיה. כן, כמו במסילת ישרים, שיש שם כמה על כל מידה, יש את המידה עצמה, אחר כך את המרכיבים שלה, את הפרטים שלה, יש איך קונים אותה, ויש גם איך אחרי זה לא להפסיד אותה. בסדר? יש פה איזו מערכה שלמה שאדם צריך לבנות סביב העניין הזה. ולא לתפוס אותו רק בקצה, בסדר? וככה לעצור אותו. והנה, כמו שאנו רואים, שכל החומרים הגשמיים מורכבים מיסודות, וגם היסודות עצמם מורכבים, נכון? ככה בפיזי. זה אמרנו, יסודות של כימיה. כל ממרכיבים, מה זה מים, מה זה אדמה, כל דבר כזה. אז ברגע שפירקנו אותם לגורמים, אנחנו יותר מבינים אותם, אפשר לעשות עם זה הרבה דברים. אז כך, כפי שהתפתח המדע האנושי, זה מכבר להבנה, בוחנת כל חפץ חומרי, לא על פי מראה או החיצוני, אלא על פי שינוי ההרכבה הפנימית של יסודותיו הכימיים. אתה רוצה לשנות חפץ, אם אתה תיקח את ה-H2O, אתה תשים לו עוד מרכיב, או תוריד מרכיב, או תשנה את המינונים, אז ישתנה החומר, נכון? אז הוא בנוי על הפרטים שלו. שהם הבונים בצורת החומר ואיכותו. אף שרחוקים הם אלה יראות בעין רגילה, את היסודות אנחנו לא רואים. בסדר? אבל היסודות האלה הם אלה שמרכיבים, הם אלה שקובעים מה זה החומר. אז אם ככה בפיזי, אז כל שכן בצד הנפשי. ששם זה עוד יותר מורכב. העולם הנפשי הוא עולם יותר נעלם מאשר העולם הפיזי. נכון, בעולם פיזי יש מדע, אתה יכול לבדוק אותו. העולם הנפשי הוא יותר מורכב. נכון? רופא הגוף, הוא יודע בסדר את המלאכה שלו, מכיר יותר את הגוף, גם מאוד מוגבל. כן, אמר לי, שמעתי מה משם רופא של מוח, שאומר, אנחנו עוד לא התחלנו לגרד את כמה שהם מתפתחים בזה מאוד, את להבין מה זה מוח. מוח זה עוד דבר פיזי. אז בטח בעולם הנפשי, שם העסק הרבה הרבה יותר מורכב. אבל אז לכן גם שם אנחנו מתחלקים ליסודות. וכמו כן, תראו, גם המידות שבנפש מורכבות מכוחות יסודיים כפי הרכבתם השתנו. וצריך המעיין לדעת האמת לחקור על פרטי הרכבתם ומחלקותיהם. בסדר? אני הוספתי עוד עיקרון שכל דבר שאתה רוצה להבין אותו, אתה צריך לפרק את הפרטים שלו, את המרכיבים שלו, תבין אותם יותר טוב, וככה תבין את האדמה, נכון? אתה לא יכול להבין, אנחנו מבינים דרך פרטים. אתה לומד איזה עניין, יש שיעור, אתה לא מבין מהתחלת הכלל, תבין את הפרט עוד משפט ועוד משפט, ולאט לאט אתה מנסה להבין את כל המכלול, נכון? אנחנו מבינים דרך פרטים. כל פרט בפני עצמו, ואחר כך מנסים לתת איזה ציור ככה לכל הפרטים עצמם. אז ככה גם את המידה בנפש. כן, גם מידת הגאווה. ודאי כל המידות, חומרה אינו פשוט. כמו כל המידות, חומרה אינו פשוט. אלא מורכב מתכונות פרטיות. אמנם, כן, תכונות מסוימות. אמנם מי יודע אם נמצא את כל היסודות שמהם מורכבה? גם הרב קוק אומר ככה שמאוד העמיק בנפש. אמר, זה לא כמו פיזי שאני יכול לבדוק, זה יותר מסובך, זה נפש. כל מקום, כל מה שנוסיף בזה דעת, עוד פרט, עוד הבנה, נוסיף לקח, נצליח לקנות יותר. וכשנרגיל עצמנו בשלמות הידיעה, בזה יקל עלינו עול הזיכור. כשיהיה לנו הרבה ידיעה, יותר העמקה, הבנה של הדבר, ככה נוכל יותר לזכר. בסדר? לכן, אנחנו, איך עובדים על המידות? אנחנו לומדים עליהם. בסדר? ככה בספרי המוסר לומדים, פסילת ישרים, לומדים. בסדר? וכן אצלנו במידת הגאווה. טוב, אז ככה. ונראה שהיסודות המובנים בתחילת ההשקפה הם כך. אז אנחנו רוצים להתחיל לפרק את מידת הגאווה. איך אתם הייתם, מה הייתם אומרות? בואו נתחיל לפרק, מה זה גאווה? כן. איך אם נבין? קודם כל אנחנו צריכים להבין לחפש דוגמה. נגיד אדם יש לו קנאה, בסדר? מידה לא טובה. אז אפשר כל הזמן ללחם איתה דוח. כל פעם שעולה לי, אני אגיד לא, לא. בסדר. אבל אם הוא ינסה להבין, לדבר רגע עם עצמו. רגע, למה הוא מקנה בו? ממה הוא חושש? שהוא יצליח יותר ממנו? ואז להסביר למה אין קשר בין ההצלחה שלו להצלחה שלי. ולמה אם אני אדם מאמין, אז בעצם אין שום קשר, אני לא מוגבל מההצלחה שלו להצלחה שלי. אני מבין שזה סתם, אז אולי זה מביא סביר דברים אחרים. אולי ככל שאני עושה יותר טוב לבן אדם זה יעזור לי. זאת אומרת, ככל שאתה יותר נכנס למה הדבר, ממה הוא נובע, אתה יכול לדעת לעקור אותו יותר מהשורש, נכון? ממה הכעס נובע, אם אני יודע שיש לי איזו תפיסה מסוימת שהיא גורמת ישר לכעס. אם אני אשנה את התפיסה, אז אולי אני בכלל לא צריך לקרוס. יותר מובן. בסדר? אנחנו נכנס דרך אגב, אז יותר מובן, אתה יהיה יותר מובן. טוב, אז מה אתם אומרות? תגיד לנו, מה זה גאווה? מה זה גאווה? אולי פרטים של גאווה, אולי היא עצמה, לפני שאנחנו רואים מה הרב אומר לנו. חושב שהכל מגיע לו. למה הוא חושב שהכל מגיע לו? זה שונה מה שהיא אומרת? מלא מעצמו. זה כן משהו אחר. היא אמרה שכאילו מגיע לי. מגיע לי זה כבר תוצאה. צריך כאילו לנסה להבין כאילו מה התפיסה שלו, מה... נכון? כתוצאה מזה שיש לי תפיסה מסוימת, אז לכן עכשיו מגיע לי. אני רוצה להבין את התפיסה יותר. ואת אומרת מה? מלא מעצמו. תוכל לפרט יותר? מה זה מלא מעצמו?
כל מה שצריך, כאילו, לא רואה את הסביבה, לא רואה...
הוא לא חושב שהכל מהשם. כאילו, 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 כאילו,
כאילו,
כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו, כאילו,
כאילו, כאילו,
נכון, לא? הרבה פעמים ככה, והוא התאמץ מאוד, הצליח להשיג משהו. מה?
הכל מהשם.
הוא קשור להשתדלות שלו.
יש להשתדלות,
אבל יש הרבה אנשים מאוד משתדלים ולא מצליחים. כאילו, יש אנשים שנולדו פחות מצליחים, פחות שכלים, פחות יכולות, פחות... טוב, יאללה, בוא נראה. הרב יקר עוד קצת מעמיק בדתיום. אז א', היסוד הראשון. אהבת עצמו... במידה גדולה מאוד, שרוצה למשוך כל נעימות אליו. ביסוד של הגאווה עומדת אהבה עצמית. זה שאדם עומד את עצמו זה בסדר. אבל במידה גדולה מאוד, ולכן הוא רוצה שכל הזמן יהיה לו נעים, כל הזמן הוא רוצה למשוך. כל הזמן הוא רוצה לחיות בתחושה שנעים לו. שמכבדים אותו, שנותנים לו אהבה עצמית. מתוך ירידה מוסרית, האדם רואה עצמו כמרכז הכל, מעריץ, מחשיב את עצמו ואת עצמו בלבד. כן, משתוקק שכל חשיבות, כל כבוד, שבח והערצה יופנו אליו. מה אתם אומרות על זה? זה קשור לגאווה? מה?
כולם כאלה.
כולם כאלה, בסדר, אז כולם גאוותנים, אתם אומרים? בסדר, בוא נראה.
אבל יש ערך מאוד גדול באהבה, כאילו גם בכתבי הרב, יש כאילו... כדי להגיע לאהבה שמשפחת
את
כל העולם
ואת
כל המציאות
ואת
כל
העבר,
צריך קודם כל...
מעולה, לכן הדגשנו במידה גדולה מאוד. מופרזת.
זה בעת עצמו בלבד, לא מעריץ.
שמה, מה?
זה פה מעריץ ומחשיב את עצמו ואת עצמו בלבד. כאילו זה לא שהוא מעריץ ומחשיב את עצמו, רק הוא בעצמו.
האדם מרגיש, חי בתודעה שהוא המרכז של הכל. הכל בעצם זה בשבילו, הכל זה מסביבו. וממילא הוא כל הזמן הוא רוצה שיהיה לו נעים, הוא הולך רק למקומות שיכבדו אותו, שהוא מרגיש שם מאוד חשוב. קשה לו להיות במקומות שהוא לא מרגיש חשוב. למה? כי אז זה לא נעים לו. ואז פוגע לו באהבה עצמית. לכן הוא דואג להיות במקומות כאלה, וגם במקום הזה הוא כל הזמן משפר את מה חושבים עליו. ולמה? למה הוא מאוד משפר את זה שם? כדי שהוא יקבל איזה פידבק ויהיה לו מאוד מאוד נעים. זאת אומרת, הוא המרכז, יש מאוד מאוד מאוהב בעצמו, ולכן כל הזמן צריך שיהיה נעים. מה אתם אומרות, מה הצד השני?
מה
ההפך
כאילו?
כן.
אז אני מחדדת
את ההגדרה הזאת. מה הצד השני?
אדם שכאילו
מחפש
שישפיל אותו.
למה שישפיל אותו, אבל?
אמר, אדם שכאילו ההפך
שלו. כן. הנאווה זה אדם שכאילו שישפיל אותו?
אולי ההפך. כאילו אמרת שההפך
נראה, לא? כן.
אני מבין. אז הוא לא היה במרכז. זה הכל
מה? אז מה זאת אומרת הוא לא במרכז? אז מה במרכז? מה? אז אולי אפשר להגיד החוך מזה, זה אדם ש... נגיד, אדם שחי באיזה תחושת משליחות או בלמן איזה משהו, נכון? עוד לפני ההשפלות, בסדר? אפילו לא... אפילו... אז זאת אומרת, זה הוא בעצם אומר, אדם שעכשיו הולך לצבא, הוא רוצה לשרת מדינת ישראל. אז הנושא שלו זה, מה המרכז? זה הביטחון במדינת ישראל, אדם שהולך לישיבה. הנושא שלו זה עכשיו. הרבות תורה בעם ישראל, יכול להיות שלו גם מניעים פרטיים שהם משתלבים שם, בסדר? נגיד צבא שזה יותר מובן, כי זה הנושא, בסדר? ממש. בישיבה זה הנושא, אבל אפשר בתחילה לראות זה משהו יותר אישי. אז הוא רואה, אז הוא לא נמצא המרכז, הוא לא המרכז. הוא חשוב שם? מאוד מאוד חשוב, אי אפשר בלעדיו. אבל הכלל, או המשימה, או השליחות, מאוד מאוד צריכה אותו. אבל הגבטן זה הפוך. יש אותו, ועכשיו הוא מגייס את כל מה שמסביב בשבילו.
אז זה גאווה או לא גאווה?
זה אחד המרכיבים של גאווה, ככה הרב כותב עליו, נכון? זה אהבה עצמית, אהבה עצמית. בוא, לפני שאנחנו נגיד גאווה, אנחנו נגיד, יש כאן. אז מה זה אהבה עצמית? כשאדם שם את עצמו במרכז, מאוד מאוד מאוהב בעצמו, ולכן הוא מרכז, ורק הוא מרכז. והכל מסביב, מה התפקיד של כולם מסביב, זה לחזק את עצמו, לחזק אותו, לתת לו פידבקים, נכון? כדי שיהיה לו מאוד מאוד נעים, כי הוא המרכז, נכון? כי אז הוא מקבל את האהבה העצמית שלו. אם הוא לא יקבל את האהבה העצמית, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה. אז אמרתי, את הצד הפוך, כדי קצת יותר לחדד, כן, שאדם מגיע בשליחות למען איזה משהו אחר, אז הוא לא במרכז. זה לא אהבה עצמית מופרזת. בסדר? מה? הוא אומר פה שאדם הוא המרכז הכל. בוא נשים בינתיים בצד את המילה גאווה, בסדר? נשים את האהבה עצמית נפרזה שהוא מרכז הכל. אז אדם כזה, אם הוא נמצא במרכז, אז בעצם המבט שלו כל הזמן זה איך כל המציאות עכשיו עוזרת לי להרגיש נעים. אני מאוד מאוהב בעצמי ואני כל הזמן צריך את הפידבקים האלה כדי שאני ארגיש עם זה מאוד מאוד נעים, שאני ארגיש את עצמי. אני ארגיש נוכח, אם אני יהיה לי חסר בזה, אז אני לא ארגיש נוכח, אני לא ארגיש מציאות, יהיה לי לא נעים.
אבל זה לא טוב שאדם ירגיש טוב עם עצמו, כאילו, למה אני צריכה להרגיש כאילו לא טוב, למה אני צריכה להרגיש נעים?
צריך להרגיש נעים, מצוין. אני חושב שגם כשאדם תורם לכלל, הוא גם מרגיש נעים, נכון? אם את עושה חסד, הוא גם מרגיש נעים, נכון? השאלה היא מה מרגישים נעים. אם אדם יש רק אותו, כאילו אצל ילדים זה אפשר לראות את זה, אבל אצל ילדים זה בסדר, זה טבעי. אם אני, נכון, יש רק אותו ולא שום דבר, נכון? אתה מבין, כי אדם יותר מבוגר, שהילד דואג לעצמו, וזה בסדר, זה השלב שלו, שהוא מפתח את זה, קשור מה שאמרת בהתחלה, הוא מאוד מפתח את זה, זה מצוין. והוא כאילו בעצם, נכון, תמיד הילדים הגדולים צוחקים על הילדים הקטנים ש... הם פתאום מאוד, הוא רוצה לשחק בטלפון של האח הגדול, אז הוא ככה פתאום מאוד מאוד נחמד אליו, נכון? קיצור, הילד הקטן הוא מאוד מאוד שקוף, מאוד מאוד תמים, ויש רק את עצמו, הוא לא רואה שום דבר, נכון? ככל שאדם מתבגר יותר, אז הוא לאט לאט צריך להבין שאין רק אותו, אלא יש עוד דברים, בסדר? יש עוד מרכזים, בסדר? ויש אולי משהו עוד יותר גדול מכל המרכזים, שכולנו שייכים למשהו עוד יותר גדול. אז הנקודה היא לא הטוב עם עצמו, הנקודה היא שהוא המרכז, וזה, כל מה צריך להיות המרכז, לכן כל מה צריך לקבל את הכיבודים ואת השבח, כי הוא המרכז, אם פתאום יכבדו מישהו אחר והוא פתאום לא יהיה המרכז, אז הוא יהיה לו מאוד מאוד קשה, נכון? אז אני עניתי מה ש... זה אהבה עצמית, בסדר? אהבה עצמית מופרזת ורוצה למשוך הכל אליו, ולכן הוא מאוד מאוד במרכז. זה קשור לגאווה? מה אתם אומרות? הרב כותב שזה מרכיב, אחד המרכיבים של הגאווה. קשור לגאווה?
קשור.
חבל. כשאני שאלת לכם גאווה, לא הכנסתם לי את ההגדרה הזאת. אז אני רוצה כאילו, איך עכשיו זה נכנס לנו חלק מההגדרה? כמצטרף, אני בכוונה מנסים לדבר פה על אחד כזה שבאמת הוא... רק מזה, קודם כל יונק מזה, אני מדבר קודם כל על תופעה כאילו יותר קיצונית, בסדר? כדי שהדברים יותר מחודדים. אדם כזה שמהבוקר הוא כל הזמן מנסה לחשוב איך הוא מקבל הכי הרבה פידבקים. בסדר? זה מקור הענה שלו, לא שום דבר אחר. הוא נמצא במקום מסוים, רק כי פה הוא יקבל את הפידבקים. הוא עושה תפקיד מסוים כי רק יקבל את הפידבקים. שום דבר מצד עצמו אין. הכל זה רק בשביל זה. בסדר? זה תופע, זה יותר קצה, נכון? כל אדם הוא מונע גם מזה. וזה טוב גם להיות מונע מזה.
זה דווקא נובע מחוסר
ביטחון,
אם
נכון. ברוך זה נכון.
מחוסר
ביטחון הזה בפנים בפנים מונח אהבה עצמית. כי אם הוא לא אהב עצמי, אז הוא לא צריך את זה. נכון? חוסר ביטחון זה על גבי. אם יש לו אהבה עצמית, יכול להיות עם ביטחון, יכול להיות חוסר ביטחון. זה שני דברים לאותו דבר. בסוף הוא כל הזמן צריך לקבל את ההרגשה הטובה, הוא מקבל את ההרגשה הטובה, בעיקר רק מזה שהוא במרכז. בסדר? אם ישימו שני מרכזים, הוא משתגע, נכון? למה? כי הוא כבר, כי הוא קופס רק את עצמו כמרכז. נכון, מה הבעיה? אבל גם הוא טוב. אתה טוב בזה, הוא טוב בזה. אז זה כבר יהיה לו מאוד מסובך.
ומה הניגוד לזה?
הניגוד לזה שככל שהאדם כן מכיר את הערך של עצמו, ושמח במתנות שהוא קיבל, אבל הוא מבין שיש משהו שיותר גדול ממנו. אם נגיד, ניתן לדוגמה בצבא, אז עכשיו עם ישראל נמצא יותר בשליחות שלי. בסדר, אם אני עכשיו הולך, לא יודע מה, לעזור באיזה בית חולים, אז עכשיו המטרה שלי זה עכשיו, איך אני עכשיו עוזר לחולים? כן, אני כל הזמן מגדיר את המשימה. המשימה היא מעליי, אני בשביל המשימה, לא המשימה בשבילי. בסדר, אבל שלא נקדים יותר מדי את המאוחר. זה אהבה עצמית, צריך לשאול?
זה לא, כאילו, זה לא להבין למקום של שפלות בעתיד, כאילו, עוד להבין את מה זה, אם נגיד אני אומרת, יש מרכב, זה אני, אבל אני לא עצמי, טוב לי עם עצמי, ואני טובה בזה וטובה בזה, אז למה זה מוביל לי
ככה?
כי בסוף אם אני לא אכיר בערך עצמי, ואני לא
אוהב
את עצמי, אני לא אוכל
להתנהל. כל אחד צריך לאהוב את עצמו, להכיר בערך של עצמו פשוט. לא, לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו גם לא מדברים על מביא לגאווה, אנחנו מדברים על הגאווה עצמה. בסדר? מה בשורש? מה בסוף היסודות שמרכיבים את הגאווה? לא מה מביא. ביסוד הגאווה מונח טבע כזה שאדם שם את עצמו בצורה מרכזית שיש רק אותו, אין דברים אחרים. בסדר? והכל, הכל, הכל מסביב זה רק בשבילו. בסדר? זה שאמרתי בצורה מופרזת. הענב הוא גם אחד שמכיר בערך של עצמו. מאוד מכיר בערך של עצמו. נכון? הוא גם מאוד אוהב את עצמו. בסדר? אבל הוא מבין שהוא לא המרכז היחיד, שיש עוד דברים, נכון? הוא מבין את עצמו גם שהוא יכול לחיות למען איזה משהו גם יותר גדול ממנו. נכון? זה לא סותר את זה שהוא...
זה אומר שאין בעיה עצמית, יש בעיה להיות המרכז
כאילו? אהבה עצמית מופרזת, שתרגמנו אותה, כן, שרק אני המרכז, אין משהו אחר, יש רק אותי, בסדר? הכל עכשיו בסביבי. טוב, אז זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, ב', כוח דמיון מטעה להגדיל כל מה שיש בו הרבה בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. אז האהבה עצמית זה מאוד בשורש של הדבר. נקודה שנייה זה עכשיו זה הדמיון. מטה להגדיל כל מה שיש בו בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. אהבת עצמו הגדולה, שאמרנו קודם, היא מעוותת את השפיטה שלו. הוא לא שופט בשכל, הוא שופט בדמיון, מאבדת ממנו את יכולת ההכרת האמת ומגבירה את דמיונו הכוזב. המצייר לו כל מעלה העצמית כגדולה אלף מונים ממה שהיא באמת. הוא מגמד בעיניו את מעלת זולתו כאילו שלול מכל יתרון וטוב. טוב, אז כתוצאה מהאהבה העצמית, עכשיו, מה, איך הוא שופט את עצמו? מה המבט שלו על עצמו? דקה, דקה, מה זה?
זה
היסוד השני, כן. הוא נובע אבל מהיסוד הראשון, שהשפיטה, התפיסה שלי ביחס לעצמי, זה כשאני מזהה איזה מעלה מסוימת אצלי, אני מנפח אותה בכמה קומות קדימה. בסדר? אני מרגיש שזו הצלחה, אני מרגיש שאני הכי מוצלח בעולם. אני מרגיש שיש בי איזה חוכמה, אז אני חושב שאני הכי חכם בעולם. בסדר? למה הוא קורא לזה דמיון? כי זה לא אמיתי. כי אם זה היה אמיתי, אז הוא יכול לדעת שיכול להיות שאתה מאוד מוצלח בזה, יש כאלה יותר, או גם בתוך הדבר הזה, תראה מה אתה כן חסר. כוח דמיון מטעה להגדיל כל מה שיש בו הרבה כפליים מהמידה האמיתית. כלומר, זה מבט לא שכלי, לא אמיתי, לא נכון ביחס לעצמו. לכן הוא קורא לזה דמיון, לא מבט שכלי, נכון? כל דבר שיש בו, הוא לא מדבר על דברים שאין בו, כי זה הזוי, בסדר? אבל מה שדברים, נקודות טובות שכן יש בו, הוא מאוד מאוד מנפח אותם. אני לא אומר עכשיו מה הוא אומר לאנשים אחרים. אנשים אחרים הוא אולי עושה עוד כמה ניפוחים, הוא מדבר אפילו בינו לבין עצמו, מה הוא מרגיש. בסדר? בהבנה שלו בינו לבין עצמו, זה ההבנה שלו, זה נקרא דמיון. הוא חושב שהוא מאוד מאוד שלם, הוא חושב שהוא מאוד הכי מושלם. אבל זה נובע למה זה ככה? למה יש לו דמיון מאוד מאוד חזק? כי הוא כל הזמן צריך, הוא מחויב להרגיש ככה. כי אם הוא ירגיש חסר, אז הוא מסתכן בזה שפתאום זה יפגע לו באהבה עצמית. הוא פתאום לא ירגיש מאוד מאוד נעים עם האישיות שלו. נכון, הענב, אם הוא נפגש באיזה חיסרון אצלו, הוא לא מתרגש. הוא אומר, בסדר, יופי, יש לי מה לתקן, יש לי מה להשלים, יש לי מה להתקדם, נכון? והגאוותן, אם נפגוש חיסרון, מה קורה לו בחיסרון? הוא מרגיש, אופה, אני עכשיו, כל המרכז שלי מתחיל להתנדנד. זה כבר הנעימות הזאת, אין כבר לי את הנעימות הזאת. אז זה מאוד מסוכן. לכן הוא ממציא השלמות כאלה. הוא עובד על עצמו קצת, בסדר? זה לא רק על אחרים, על עצמו. יש לו דמיון שמאוד מאוד ינפח כל נקודה אחת. בסדר, המבט שלו לא שפוי לגמרי ביחס לעצמו. זה בסדר? זה מובן מה שאנחנו אומרים? אז אני קורא לזה עוד פעם רק. כוח דמיון מטה להגדיל כל מה שבו, בהרבה כפליים מהמידה האמיתית. אהבת עצמו, אהבה גדולה, מעוותת את שביטתו, מאבד ממנו את יכולת הכרת האמת בגירה דמיונו הכוזב, המצא לו כל מיני עצמי, גדולה אלף מונים ממה שהיא באמת, הוא מגמד בעיניו את מעלת זולתו, כאילו שלום מכל יתרון וטוב. בסדר, אתה הולך לבחור איזה מקצוע, אתה צריך להכיר את עצמך טוב, מדויק. אם אתה חושב שאתה מסתכל על עצמך כמה צעדים קדימה, אז אתה מעוות, בסדר? טוב, נקודה שלישית, יסוד שלישי זה עוד טעות דמיונית, עוד טעות של הדמיון, שעל ידי מה שיערער בליבו ויחליט חשיבותו, יהיה באמת חשוב ומוצלח. אף על פי שבעמידת המציאות אינו כן. על כן יתגבר לאמת ולהחזיק דמיונו זה בציור ובדיבור ובמעשה. טוב, אז אנחנו רוצים להסביר את זה, מה
הדמיון הנוסף? מה הטעות הנוספת כאן?
רעה חולה זו, ומתבררת בהרחבה בסוגיה, ציירת לאדם את חשיבות בניית תדמיתו העצמית. משקיעה גאוותנית נוראה עובדת מליבו חשיבותה של כל מעלה אמיתית. הוא אינו עמל להיות חכם, צדיק, עובד השם, שזה ערכים אמיתיים, אובייקטיביים. אלא שם כל מעייניו בשכנוע עצמו, בשכנוע המקרב, שהוא אכן בעל מעלה כישרון וחשיבות. את הערכים האמיתיים, חכם, צדיק, עובד השם, מי שמחליף זה אני. כל, איפה הוא נמצא כל האנרגיות שלו? זה בלשכנע את עצמו ולשכנע את הסביבה, שגם יעזרו לו לשכנע את עצמו בעצם, שהוא בעל מעלה, כישרון וחשיבות. במשך שנים משקיע את כל כוחותם עכשיו בבניית תדמיתו. בסדר, הוא בונה כל הזמן איזו תדמית מאוד מאוד טובה. למה הוא בונה את התדמית הטובה הזאת? באמת, באמת, מה הסיבה שהוא בונה כזו תדמית? אפשר להגיד, הוא רוצה לקבל עבודה טובה. זה סיבות שאפשר יותר להבין אותן טוב. באמת, למה? כי הוא חייב להרגיש עם עצמו מאוד מאוד טוב. אז הוא חייב לבנות תדמית טובה, אז כולם יעזרו לו ליצור את ההרגשה הטובה. בסדר? הוא לא יותר מדי מתפלפל בדיבורים שלו עם עצמו, בסדר? אבל זה, ככה הוא מתהלך. מאהבה עצמית, אז צומחות שתי תפיסות עולם. א', דמיון ראשון, זה שכל מעלה שיש בו הוא מאוד מגדל אותה, כן? כמה, ואנחנו מרגיש מאוד מאוד שלם, מאוד... ונקודה שנייה, במה הוא מרוכז? הוא מרוכז מאוד מאוד בבניית תדמית טובה, לפי שיטתו. המחשבה כמה מוצר חשוב, היא מענגת אותו מאוד. כל הזמן צריך להרגיש את ההרגשה הזאת. מפני שהיא מזינה בהרחבה רבה את אהבתו עצמית הנפש, בסדר? זה נשא השורש פה. הוא חייב כל הזמן שהסביבה תיתן לו, שהוא ייתן לעצמו כל הזמן הרגשה כזאת.
כן.
זה גם יחס לסביבה, אבל זה גם אפילו בינו לבין עצמו, גם עכשיו הוא נמצא לבד. הוא כל הזמן, גם כשהוא לבד, הוא כל הזמן נמצא בייצור התדמית הזאת.
אז מה ההבדל בין הערך
חשוב לשני? כי קודם דיברת, עוד רגע, בסדר, אפשר לתבע ונראה את ה... אין ערך חשוב יקר באמת, בעיניו באמת, אלא הערכת הסביבה. הבתים המעריצים והכבוד שהוא נוחל מכל עבר. אחר טיפוח עצמו, הדמיוני והשקרי, רודף הוא לא ערף ללא לאות. כן, על זה הוא רודף. בלשון חילונית מודרנית נקראת מחלה זו, עשיית קריירה, או הגשמה עצמית. אנשים רבים משקיעים את מיטב מאמציהם ברוב שנות חייהם עבור נשיאת החן בעיני הבריות. רצים הם אחרי תעודות, תארים, מעניקים כבוד, משנים ראש וחשיבות וגדולה, מחפשים את מקומות הלימוד היותר יוקרתיים ונחשבים, בין אם בעולם התורה והישיבות ובין בעולם החול והאקדמיה. חפצים לעלות בסולם פיקוד הצבאי כדי לקצור שאין לכם איתם שם, נכון? טוב. קיצור, עושים הרבה הדברים סביב הדבר הזה.
לא הבנתי את
השליט השלישי. כן, אז אני מסביר. מה, כן. לנו יש ערכים אמיתיים, נכון? להיות איש חסד, להיות ירא שמיים, איש אמת, צדיק, נכון? יש לנו הרבה הרבה ערכים שלמענם אנחנו רוצים לחיות, בסדר? וליישם אותם. אדם שכל הזמן רודף אחרי הערכים האלה, אז מה נמצא במרכז? הערכים האלה. והוא עובד עם עצמו כדי ליישם עוד יותר, להיות חלק מזה, להקל לתוכו עוד ערכים. נכון? זה האדם. הטעות שיש כאן זה אדם שהוא ממציא לעצמו מערכת ערכים חדשה. הוא לא עסוק בערכים אמיתיים. יש לו רק ערך אחד, ערך, אני אגיד זה במרכאות. ערך זה איך תופסים אותי. מה התדמית שלי? איך אני מתקבל? ואז הוא יכול לעבוד המון המון שנים. והמניע הזה יכול לשנות לו, יכול לעשות לו את כל המקצוע. הוא יבחר לפי הדבר הזה. איפה לגור, מה לקנות, מה לעשות. זה מניע שיוצר המון המון קבלת החלטות בצורה מאוד מאוד רחבה. אם ניקח את זה שרוצה להיות צדיק, איש אמת וזה, אז קבלת החלטות שלו תהיה סביב הנקודה הזאת. מה מקדם אותי להיות יותר כזה, יותר ערכי, יותר אמיתי, יותר טוב, נכון?
אבל כולנו, בחיים שלנו, עושים מחירות
של איזה עכשיו, איזה מגרשה טובה, ואולות הכי פתיעות, ואיזה אקדמיה הכי מקצועית,
כולנו
נמצאים
במקרה.
אז בואו נגיד הבדל, בסדר? ניקח דוגמה של מדרשה, ניקח נגיד את זה. מי שבוחרת מדרשה, בוא ניקח דוגמה קיצונית הפוכה, בסדר? יש מקום, אולי זה, אני לא מכיר את עולם מדרשות בתחום הזה, נגיד, הוא הולך לצבא לאיזו יחידה, שכדי שאחר כך הוא יקבל את הקומטה, הוא יוכל להגיד לעצמו, הוא יגיד להגיד לאחרים, כשאומר, אני שם. בסדר? לא מעניין אותו מה התרומה של זה, לא מעניין את הערך של זה, הוא בכלל לא, תלוש לגמרי מזה. הוא מברר מה היום נחשב אין, ולשם הוא הולך. זה הסיבה, בסדר? הסיבה היחידה. אדם כזה, באמת מה שמניע אותו זה בעיקר התדמית שלו, בסדר? ניקח את הצד השני. אחת מחפשת מדרשת. אז היא רוצה לגדול ביראת שמיים ולהתפתח ולהתקרב להשם. אז היא מחפשת מקום כזה שהכי הכי יעזור לי להיות כזה, נכון? איזה צוות, איזה שיעורים, איזה בנות, איזה אווירה, איזה סוג אופי כזה שהכי הכי מתאים לי כדי לעזור לי להיות יותר גדול, נכון? יותר חי מהנשמה שלי, נכון? בסדר? זה שיקולים אחרים לגמרי, נכון? כן, כן. מה הדבר המניע יקרה שלי? עכשיו יכול להיות שבאמצע יש המון דברים שמשתלבים. אבל כל שהמניע האמיתי הוא יותר מרכזי אצלי באישיות, אני יותר שייך לענווה ולשליחות. וכל שהמניע יותר חיצוני, בסדר? יש דוגמאות ומזויות, אנשים הולכים לדברים שבכלל לא מתאים להם, סובלים במקצוע הזה, אבל זה, יש לזה הילה, אז הוא הולך לעשות את הדבר הזה. אז זה באמת, הוא שילמד, הוא מבין לעצמו שבאמת מה שמניע אותו זה התדמית. הוא עסוק רק בתדמית, לא באמת, לא במטרות הטובות. בסדר, זה מובן שתי הקצוות? בסדר?
תודה.
חבוד.
אבל אם אנחנו
כבר
נגדנו בסדר, אפילו ביהדות יש
מקוות שהן כאילו מרעית עלינו. קודם כל, הכל בסדר. גם להיות גאוותנים זה בסדר, אנחנו רוצים לעבוד על זה. הנושא פה לא לתת בסוף ציון. גם לא לעצמנו, בסדר? נכון שחלק מעבודת המוסר זה לאט לאט לזהות ומתוך זה להתחיל לעבוד, בסדר? אני חושב שבמסלול החיים שלנו אנחנו מנסים לאט לאט לזוז מהמצב היותר אהבת עצמי כמרכז ולאט לאט להבין יותר ויותר. אם אדם מתחתן ויש רק את המרכז שלו והוא לא רואה ממטר את אשתו, זה משהו שם שרות בעומק, נכון? בסדר? אז זה ברור שכשאדם כבר מקים בית, אז ודאי שהוא מבין שהוא התפתח לזה שאין רק אותו. בסדר? יש אותו, יש עוד מרכז, יש משהו יותר גדול שיכול ששנינו ביחד שותפים לו לבנות איזה משהו. נכון? אדם זז מאחרי שגיל בר מצווה, לאט לאט, יש לו דעת, יש לו יצר הטוב. לאט לאט הוא מתחיל לבנות את הקומה הבאה. בסדר? זה הנושא שלנו, זה לא רק הציונים, זה לאט לאט להבין, ומתוך זה לזוז. בסדר? אנחנו צריכים להיות בתנועה. בסדר? תנועת התשובה גם בנושא הזה, כן.
הוא עסוק בזה בתדמית שלו,
תדמית זה לא, תדמית זה מאוד מה יחשבו עליי, אבל בסוף הם עוזרים לי. בוא אני אקח דוגמה, בסדר? נגיד אדם מאוד מאוד רוצה להיות באיזה מעמד של עשירות, בסדר? לא יודע, ככה הוא רוצה. אז הוא מאוד חשוב כל הזמן לייצג את עצמו בצורה כזאת לאחרים. כי ככה הוא, גם הוא ירגיש בצורה כזאת. הוא חייב לקבל את ההרגשה. בסוף הוא מוזן מזה. בסדר? לפעמים הוא יעבוד על אחרים, אבל הוא גם קצת עובד על עצמו. הוא כל הזמן צריך להרגיש את ההרגשה, את התחושה הזאת. בסדר? של אני שייך לזה, אני... בסדר? אם הוא יתקבל למקום לימודים מסוים שיש לו הרבה עילה, אז גם אם אף אחד עדיין לא יודע מזה, זה מאוד מאוד ישמח אותו, בסדר? למה? כי הוא כבר מרגיש, הנה, אני שייך להילה הזאת. כמובן שאחר כך הוא מאוד מאוד ירצה לספר את זה, כי זה מחזק לו את ההילה, בסדר? כמובן שאתה קוראים? כן.
לא
אמרתי כל כך,
מה
הנקודה
השלישית, כאילו, מה הנקודה השנייה?
כן, אז מה ההבדל בין השנייה לשלישית? השנייה דיברה על זה, שניהם זה דמיון. שניהם זה תפיסות עולם דמיוניות, כתוצאה מהדבר הראשון. אבל השני דיבר על זה, איך אני מסתכל על עצמי, ואני כל הזמן מחפש לראות עצמי כטוב, ולכן כל נקודה טובה שיש בי, אני מכפיל אותה כפל כפליים. אם אצל מישהו אחר הייתי רואה את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, הייתי יכול להגיד, תשמע, זה הווליום, זה הזה, ככה אתה. ביחס לעצמי אני משוחד, ואני ישר מכפיל את זה. והנקודה השלישית, זה מה מערכת הערכים שלו, מה השאיפות, כן? מה שלו. האם השאיפות שלו הן שאיפות של באמת ערכים אמיתיים, חכם, צדיק, ירא שמיים, איש חסד, בסדר, אדם... או שהשאיפות שלו זה רק התדמית, בניית התדמית, בסדר? למה זה דמיון? כי זה לא באמת הערך. לבנות תדמית חזקה זה לא באמת ערך. זה לחזק את העני. בסדר? נוח לי, נעים לי שחושבים עליי ככה משהו מסוים. בסדר גמור, אבל אם אני כועל את כל החיים, אני מניע סביב הדבר הזה, אז זה סביב עצמי ולא סביב הערך. אני ממציא ערכים, בסדר? זה הערכים שלו. אדם תשאל אותו, הוא באמת, הוא כל כולו, תחפור קצת קדימה, אז למה הלכת ללמוד דווקא שם? אני אומר לך, תשמע, אני שם לומדים את המקצוע הזה בצורה הכי טובה, שזה מאוד מתאים לי, אני יכול להן טוב, זה שיקול ענייני, זה טוב, בסדר? אני אגיד, תשמע, שם מי שלומד שם, רק צריך להגיד את השם, וזה נותן לו איזה אח שווה. מה?
זה לא באמת אמיתי.
כן, לא אמיתי, אבל זה כן, זה... זה התמודדות, התמודדות, אבל יהיה מרוכז קודם כל במה, מתוך מסיבות שלו ולהניע ש... בסדר, זה העבודה, שכל מה שאדם עובד על זה, באמת להיות יושב על מהסיבה הזאת. בסדר, יש התמודדות.
מה עשית?
מה?
מה? מבחינה מעשית, מה אתה עושה? כאילו שהוא מבחינתו עושה את זה, כי מבחינתו זה מה
שמקדם
אותו, ואין
לו
מטרה, ואין
לו
מה שנכון לו.
צריך ללכת על האמת ולהתמודד עם העילה, להגיד לעצמו כל הזמן, פמפם לעצמו, למה אני עושה את הדבר הזה? יהיה לזה המון נקודות מבחן כאלה. אם אתה בגלל העילה, בגלל זה. אז כל מה להיות מונח בזה, בסיבה האמיתית. שזה באמת עוזר לי לחפש את האמת, לחפש את המקצועיות שם. זה מקצועיות, זה סיבה אמיתית. כן. כן, יש צד כזה שצריך לדאוג שאנשים לא יחשבו עליך רע. אבל פה זה לא חשוב עליך, אתה צריך להיות צדיק. צריך גם בעיני אלוקים, נכון? אדם כזה שמציירים אותו, אם נהיה ככה יותר מדויקים, מחריפים עד הסוף, הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו בכלל. מעניין אותו רק התדמית שלו. הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו. הקדוש ברוך הוא לא נמצא במרכז השיקולים שלו. האמת, הטוב, בכלל זה לא, הוא נמצא, רק התדמית שלו נמצאת, בסדר? כל כך מרוכז בעצמו שאין מישהו אחר בך, נכון? זה התופעת קצה הזאת, בסדר? אחרי שאדם חי עם האמת, אתה צריך לדאוג גם שלא יחילו השם, שלא יחשבו שאדם, לא יודע, אישה שירת שמיים, מצווה, זה באמת, כי מה שחושבים עליי, חושבים גם על התורה, מייצגת איזו תורה. בסדר, דבר יפה, יש לנו זכות, אנחנו מייצגים גם תורה. אנחנו צריכים לקחת גם את החשבון כזה, בסדר? אבל לא שזה כפוף לאמת, חס ושלום. אם בגלל זה אני צריך לעשות דברים לא אמיתיים, חס ושלום, זה לא... קודם כל, אמת ואמיתי. ומתוך כך, זה גדול גם שלא חושבים על הדרך הזאת, דברים לא טובים. בסדר? וזה כתוספת, לא מרכז האישיות. בסדר? טוב, יש עוד דבר אחד. עד איזה שעה שיעור אתם עושים? מתי? צריכים לסיים. טוב, פעם בא אני אגיד לכם את זה. טוב, שלום לכולם.